תד ישמעיה, אנחנו השבת בעזרת השם נקרא סדר פרשת דברים. שבת זה גם התאריך שלו הוא תשעה באב, הגם שאנחנו דוחים את הצום, הוא צום נדחה, הרי שהתאריך תשעה באב הוא נופל בשבת, מפאת השבת הצום נדחה. והלילה יום ההילולה של האריז"ל, רבי יצחק לורי אשכנזי, זכותו יגן בעדינו, זכר צדיק וקדוש לברכה. שבת נקרא, נפתח ספר, כאשר נקרא את ספר דברים, בעולה השני, אנחנו נקרא איכה, איכה, ממש ככה. נראה בתורה, איכה עשה לי איכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם. אפשר להביא להם את זה? וריבכם. בהפטרה של השבוע, הגם שההפטרות בתלתא דפורענותא, שלא כמו ההפטרות של כל השנה כולה, שבכל ההפטרות של כל השנה כולה אומר הטור שקוראים דבר הדומה, בדבר הדומה יש לך עניין מסוים בהפטרה, מחפשים בפרשה, אז מחפשים בהפטרה להביא איזה דבר דומה לו. בתלתא דפורענותא ושבע דנחמתא, שבע נבואות הנחמה שיהיו מפרשת ועת חנן, בעזרת השם שיבוא עלינו לטובה ויתקיימו כל נבואות הנחמה, הרי שאין, לא מדובר בדבר הדומה. בבקשה. ובכל מקרה אנחנו נקרא השבת פרשת חזון, הפטרת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ. וגם בהפטרה נמצא איכה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. כתוב ישעיהו הנביא משתמש באותו ביטוי שמשתמשת התורה הקדושה בחומש דברים. וכשנקרא סייעתא דשמיא, לא, יהי רצון שלא לא נצטרך לקרוא את זה, שיבוא משיח עד אז, אבל אם נגיע לכך שנצטרך לקרוא את איכה בתשעה באב, אז נקרא גם שם מספר פעמים במגילת איכה, היא נקראת איכה, משום שהיא פותחת: איכה ישבה בדד העיר רבתי, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. פרק ב' פותח: איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. בפרק ד' יש פעמיים איכה: איכה יואם זהב, ישני הכתם הטוב, תשתפך נאבני קודש בראש כל חולצות. ופעם נוספת: בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. יש מוטיב שחוזר. שנים קודמות דיברנו על העניין הזה של האיכה בהקשר של אייקה, שאדם הראשון נשאל. היום אני ברשותכם לא עוסק בזה, אלא אם כן נגיע לזה בדרך לא דרך ויהיה לנו זמן, אבל אני מזכיר את הביטויים האלה גם כדי להיכנס לאווירה שעליה בסופו של דבר אנחנו צריכים להיכנס, אם חס ושלום יגזר עלינו לצום, ואנחנו צריכים להימצא באווירה הזו גם בימים האלה. אלה ימים גבוהים מאוד, אבל קשים מאוד. גבוהים מאוד, כמו שנראה בסייעתא דשמיא בהמשך השיעור. אלה לא ימים, לא ימים חס ושלום ימים רעים, אלה ימים גבוהים אבל קשים. השנה תשעה באב, כמו שאני סייעתא דשמיא אוהב לומר, תשועה באב, יחול ביום השבת. ואנחנו בחז"ל קבעו לנו שאנחנו דוחים את הצום ליום ראשון, דהיינו שהצום יחל במוצאי שבת קודש. אם עד אז לא ייבנה בית המקדש ולא יבוא משיח צדקנו, אז במוצאי שבת קודש יחול, יתחיל הצום. אומרת הגמרא בתענית, אומרת הגמרא בתענית דף כ"ט עמוד א', אומרת הגמרא ככה: ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, שנאמר: אוי לנו כי פנה היום,
כי נטו צללי ערב. והיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור לא כבעתי ולא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. אומר רבי יוחנן, הייתי קובע יומיים, תשיעי ועשירי, תשיעי התחילה השריפה, אבל עיקר השריפה ביום העשירי. ורבנן, התחלת דפורנות העדיפה. רבנן אומרים, לא, נלך אחרי, לא אחרי עיקר השריפה, אלא אחרי התחלת הפורנות. התחלת הפורנות הייתה בתשיעי, אז אנחנו נלך אחרי התשיעי. אומרת הגמרא, ובשנייה מנהלן, בית שני מנהלן, אומרים מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חיים. יכול להיות שהחורבן של הבית השני לא היה בדיוק בתשיעי, אבל מתגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. היום הזה, יום תשעה באב, הוא יום שנושא בחובו עוצמה רוחנית כזו שמתאימה לחורבן, ולכן מצמידים את החורבן אל היום הזה. כך אומרים חז"ל. ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה הקטע שאני רוצה לעמוד עליו, אפשר היה לדבר גם על מה שקראתי עד עכשיו הרבה, על מה זה מגלגלים ליום חייב. וכולם זוכרים את המאבק של יעקב אבינו במעבר יבוק עם המלאך וגיד הנשה, שזה אותו גיד שהוא כנגד היום שנקרא תשעה באב. יש 365 גידים, 365 ימים בשנה, 365 מצוות לא תעשה. כל העניין הזה אפשר היה לדבר עליו רבות, אבל אני רוצה להתרכז בקטע הבא בגמרא. אמרו, כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום, אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, ומשמרתה של יהויריב הייתה, והלוויים היו אומרים שירה. מה הם היו שרים באותו רגע, באותו זמן, מה הם שרו? אומרת הגמרא, ועומדים על דוכנם ומה שירה היו אומרים, וישב עליהם את עונם ובראתם יצמיתם. פסוק מתהילים צדיק ד', פרק צדיק ד', ואיך הפסוק מסיים? יצמיתם השם אלוקינו. ולא הספיקו לומר, את הסוף לא הספיקו לומר, ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוקינו, עד שבאו נוכרים וכבשום. וכן בשנייה, בית ראשון ושני, אומרת הגמרא, נחרבו במוצאי שבת. מוצאי שבת היה. מי שרוצה יכול למצוא סמליות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם גוש קטיף, הפינוי התחיל במוצאי שבת. תשעה באב שחל במוצאי שבת. מה יש בעניין הזה של מוצאי שבת? מה הגמרא רוצה לומר לנו? מה חז"ל רוצים לומר לנו? אפשר לומר שהם רצו להביא לידי ביטוי עובדה היסטורית, אבל מזה שאנחנו קוראים קודם שמגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, ברור שיש לגמרא מסר שהוא לאו דווקא המסר ההיסטורי. כי אם זה היסטוריה, אז בהיסטוריה מדייקים, לא מגלגלים לא מיום ליום ולא משבוע לשבוע, לא מגלגלים, אלא יש פה מסר עמוק. מה הגמרא רוצה לומר? שיום יום החורבן חל דווקא במוצאי שבת. מה העניין הזה של מוצאי שבת? מה אנחנו צריכים ללמוד ממוצאי שבת הזה? מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו עכשיו, היום? מה זה אומר לנו שאנחנו נצטרך במוצאי שבת לפשוט אחרי בצאת השבת, לפשוט בגדי שבת וללבוש בגדים שהם לא מחובסים, שהוכנו מראש לפני השבת, הוכנו מראש, ולהתחיל אבלות? ומה לא יהיה לנו במוצאי שבת הזה? לא תהיה לנו הבדלה במוצאי שבת הזה, ולא יהיה לנו מלווה מלכה במוצאי שבת הזה. מה הגמרא רוצה לומר? אין בסמים ואין יין. מה הגמרא רוצה לומר בדבר הזה? אומרים חז"ל, הבתים חרבו במוצאי שבת ללמד אותנו על מותה של ההבדלה. מה העניין בחורבן שקורה במוצאי שבת? מתה הבדלה, אין הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב. לא עושים הבדלה, הבדלה נדחית למוצאי הצום. במוצאי שבת האיום והנורא שנשרפו הבתים, אין הבדלה בין קודש לחול, אין הבדלה בין אור לחושך. אנחנו נשארים אנשים בלי בשמים, אנשים בלי יין, אנשים ללא מוצא, ללא מוצאי, אין מוצאי. כשאנחנו אומרים בהבדלה, אתה חוננתנו, אומרים, אתה אמרת להבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין ששת ימי, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. מה זה כשאין הבדלה? אין הבדלה בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. בין אור לחושך. אין הבדלה. מה זה כשאין הבדלה? אמרנו, אין מלווה מלכה. אין סעודה רביעית, דוד המלך, חסר. מה זה דוד המלך? דוד המלך זה התקווה של עם ישראל לשלמות ותיקון העולם. זה ביאת משיח צדקנו. מה זה כשאין הבדלה, כשאין בשמים? כשאנחנו מקדשים, אנחנו אומרים, שבת ואי נפש. אומר האריזל, אותו יגם בעדינו. אומר האריזל, מה זה שבת ואי נפש? ואי נפש. עבדה נפש. זה ואי נפש, ואי נפש. אנחנו מתרגמים את זה לנשמה יתרה, אבל ואי נפש זה עניין אחר. עניין אחר. יוצאת השבת, לוקחים בשמים להריח. למה? להשיב את הנפש, להשיב את הנשמה. יוצאת עכשיו נשמה יתרה, אתה נשאר חסר חיות במידה מסוימת. אתה לוקח בשמים להשיב את הנפש. אין את זה. אין תחיית המתים. סעודת מלווה מלכה, את מים מחיה, את איזה עצם? עצם הלוז, ממנה יהיה תחיית המתים. אין תחיית המתים אם אין הבדלה, אם אין מלווה מלכה. אין. נשארנו אנשים ללא דעת. אתה חונן לאדם דעת. איפה ברכת ההבדלה? ואתה חוננתנו, אתה חונן לאדם דעת. חז"ל אומרים, אם אין דעת, הבדלה מניין. אם דעת אין, הבדלה מניין. אם אין דעת, נשארנו בלי דעת, משוגעים ממראה עינינו. זה תיאור היום של מה שמתרחש איתנו. כדי להבין את זה לעומק, יש אגדות החורבן, בעזרת השם בלי נדר, ורק אם לא יבוא משיח, נקרא אותם, את אגדות החורבן, נקרא אותם, נלמד אותם בסייעת הלשמי ביום תשעה באב כמנהגנו. אבל רק אי אפשר פתור בלא כלום אי אפשר. משהו מעין הדברים. יש גמרא, כולם בוודאי מכירים אותה, גמרא בגיטין, גיטין ונבב עמוד ב'. הגמרא אומרת, הגמרא מספרת על טיטוס. מה שמו? אומרת הגמרא ככה. אומרת הגמרא ככה. טיטוס הזה היה עד על שדרי לטיטוס הרשע ואמר אי אלהמו צור חסיו בו. טיטוס מתחיל לחרף את הקדוש ברוך הוא, נכנס לקודש הקודשים, הוא אומר איפה אלוהים שלהם? איפה אלוהים שלהם? אלה שהם בטחו בו, אלה שהם חסו, כי הוא היה, הם חסו תחת כנפיו. זה טיטוס הרשע שחרב וגידף כלפי מעלה. מה עשה? תפס זונה בידו, כך אישה פרוצה, ונכנס לבית קודשי הקודשים והציע ספר תורה. לקח את ספר תורה, עשה ממנו סדין, ניקה, פרץ אותו על המזבח ועבר עליה עבירה. עשה מה שעשה, והוא לא מסתפק בזה, הוא לוקח חרב, סייף, ונטל סייף וגידר את הפרוכת, דקר את הפרוכת, פרוכת שהיא על בית קודש הקודשים, ונעשה נס והיה דם מבצבץ. עכשיו הוא מסתכל על הפרוכת, הוא רואה טיפה של דם יוצאת, וכסבור הרג את עצמו. הגמרא הקדושה לא מסוגלת, לא יכולה להגיד שהוא מתכוון שהוא הרג חס ושלום. אז הוא אומר הרג את עצמו, זה ביטוי של בלשון סגין האור, שנאמר שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותם אותות. אבא חנן אומר, מי כמוך חסיניה, מי כמוך חסין, וקשה שאתה שומע ניוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. דבר רבי ישמעאל תנא, מי כמוך באלים השם, מי כמוך באלמין. כל המלאכים, כל מי ששם צועק, כל מלאכי מרום צועקים, מי כמוך באלים השם, והם אומרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה אילם, מה אתה שותק? הבנים של אהרון הכהן, נדב ואביהו, צדיקי עולם, צדיקים יסודיים, נכנסו בהקריבה מאש זרה, פגמו בקל שבקלות, יצאו חוטים של אש, שרפו אותם. זה הרשע הזה נכנס, מציע ספר תורה, עושה מה שעושה על הספר, דוקר את הפרוכת בבית קודש הקודשים, והוא יוצא חי. איך זה יכול להיות דבר כזה? מה עשה? נטל את הפרוכת ועשהו כמין גרגותני, והביא כל כלים שבמקדש וניחם בהם. עשה כמו פעם שהיו לוקחים על הגב סוחרים, היו עוברים רוכלים, שק כזה עשה מהפרוכת שק. מה מונח פה? מה הגמרא באה להגיד לנו בדבר הזה? ולא, זה דבר שאם אדם יכול לצייר אותו בדמיינו, בית קודש הקודשים כתוב עליו והזר הקרב יומת. היו נכנסים אליו יום אחד בשנה בשעה מסוימת רק כהן גדול, אחרי שעשה תערות וטבילות ועסק בפרו, ומה הוא לא עשה בשביל להתאר ולהתקדש בשביל להיכנס למקום הזה, ואם היה בו מחשבת פסול, ערעור זר, לא היה יוצא חי מבית קודש הקודשים. כהן גדול נכנס לשם, האויב הכי מר של עם ישראל, טיטוס, מחריב בית המקדש, עושה את המעשה הכי פרוץ, הכי בזוי, על התורה הקדושה. זה, אין לנו, אנחנו היום, אני מדבר על עצמי, חוץ מכבוד הקהל פה, שזה לא שייך בכם, אבל אני מדבר על עצמי, אנחנו כל כך כהי חושים, אנחנו כל כך לא רגישים, שאנחנו מסוגלים לקרוא את זה בכלל. זה אי אפשר לדמיין את זה, זה אי אפשר לתאר את זה. זה אי אפשר לתאר את זה. זה לא ניתן התחושות שהיו צריכים להציף אותנו עכשיו, הן היו תחושות כאלה. מספר בגמרא על אותו חכם שקרא בברכת המזון את ברכת ירושלים, היה סכין על השולחן, לקח דקר את עצמו, בונה ירושלים, עכשיו ירושלים חרבה. אנחנו לא מסוגלים להתחיל להרגיש תחושות כאלה. אנחנו כאילו נולדנו לתוך המציאות הזו, זה נראה לנו איך שהוא בסדר, חיים זורמים, חיים נחמדים, אין בית מקדש, ערבים שחקים כדורגל שם על הר הבית, בנו שירותים על קודש הקודשים, זה לא מפריע לנו. זה איכשהו לא הופך לנו את המעין. מה הגמרא רוצה לספר? הלא הגמרא נועדה לכל הדורות, עד סוף כל הדורות, ללמד אותנו. מה היא רוצה ללמד אותנו? ודאי שלהכניס בנו רגש, ודאי שלהכניס בנו אכפתיות, ודאי שלהכניס בנו... אבל איזה מסר היא רוצה להעביר פה במעשה הזה של טיטוס? מה טיטוס עושה? מה הוא עושה? טיטוס אומר, אין הבדלה. אין הבדל בין יהודי לגוי. אין הבדל בין קודש לחול. אין הבדל. את אותו מעשה אפשר לעשות במקום הכי קדוש, או במקום הכי פרוץ. אפשר לעשות את זה על ספר תורה, או על סדין, מה הבדל? על מיטת אור. מה הבדל? זה אור וזה אור. טיטוס אומר, אין הבדל. אין הבדל בין ישראל לעמים, אין הבדל בין אור לחושך, אין הבדל בין קודש לחול, אין הבדל. אפשר לעשות הכל מתי שרוצים, איפה שרוצים, איך שרוצים. מזכיר לכם משהו? מה שרוצים, כל אחד, בחירה חופשית שלו. אף לקחו צדיק באמונתו יחיה, הפכו את זה לאיש באמונתו יחיה. הפסוק אומר צדיק באמונתו יחיה, לא איש. לא כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, זה כן כתוב. איש הישר בעיניו, תרבות אנשים חטאים, זה מה שיש. לקח טיטוס ועושה את המעשה הנורא הזה, והוא עושה מעשה שמלאכי שרת כל זועקים, מי כמוך באילמים, מי כמוך באילמים, למה אתה שותק? ובכלל מי שיכול להבין מה הוא דוקר את הפרוכת. עשית את המעשה הכי פרוץ, רצית להראות שזה הכל בלי הבדלה, אין הבדל. אבל למה אתה דוקר את הפרוכת? מה יש לדקור את הפרוכת? מה הוא דוקר את הפרוכת? טיטוס רוצה להפריך את הפרוכת, להפריך את המחיצות, להפריך, אין מחיצות, אין הבדלים. אז הוא לוקח את מה שחוצץ בין הקודש לחול, את מה שהוא לפני הפרוכת זה קודש, אחרי הפרוכת זה קודש קודשים. זה הבדל דרמטי. אז הוא לוקח את זה ודוקר את זה, מגדר את זה. בלשון חז"ל יש בזה כמה נוסחים, לא משנה, הגמרא ככה, רוב הגמרות זה גידר. דקרת הפרוכת, מה מבצבצת מהפרוכת? טיפת דם. אומר המהר"ל, טיטוס מסיר את ההבדלות, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא, אין אצלו הבדל בין קודש לחול. וכשהוא מסיר את הפרוכת, שהוא עוקר אותה, אחרי שהוא דקר אותה ויש עליה דם, אז מה רואים מאחורי הפרוכת? מאחורי הפרוכת רואים את הקרובים, תינוק ותינוקת, מעורים כלויות. זה לשון הגמרא הקדושה. מעורים כלויות, מחוברים אחד לשני. זה מה שהוא רואה. הוא רואה תמונה לנגד עיניו, שהמדרש מביא שזה המונים ומואבים רצו עם התמונה הזו והפיצו אותה בכל העיר. אבל בכל אופן, יש לשון שהאיש הזה, הרשע המרושע הזה, שמבקש להפריך את הקודש, להכחיש את הקודש, להגיד, הנה גם לעם ישראל יש פסלים בקודש הקודשים. כתוב לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. כתוב? כתוב. איפה כתוב? בעשרת הדיברות? כתוב. והנה יש להם פסל בתוך קודש הקודשים. מה ההבדל בין זה לבין מקדש יווני? מה ההבדל? גם שם יש דמויות. הוא אומר אין הבדל, כי המושג של קודש לא קיים אצלו בכלל, אצל טיטוס. הוא לא יכול להבין נושא הופכים, שני הופכים בנושא אחד. הוא לא יכול להבין את זה. כל מה שדיברנו בכל השיעורים על קודש אצלו זה מחוץ לתחום. יש השוואה מוחלטת בין קודש לחול. השוואה, לא הבדלה, השוואה, מחיקה של בין קודש לחול. ככה אומר טיטוס, אם הליבה שיטתו המעוותת, חולנית, אין, יש השוואה בין קודש לחול ואין הבדלה בין קודש לחול, אז הכל מותר בכל מקום, בכל זמן. אין הבדלה, אין הבדלה בין ישראל לעמים, אז כל יהודי יכול להיות מה שהוא רוצה. אין הבדלה. לפי זה, אם מישהו היה הולך לפי השיטה שלו, בר מינן, אז למה שגבר רוצה להרים את האינומה מעל פנים של אישה בקידושין? לא צריך אינומה בכלל. למה אתה צריך להרים אינומה, להוריד אינומה? למה צריך? למה צריך פרוכת? להוריד, להורים? לא צריך. אפשר לבוא עם אישה, מתי שרוצים, איפה שרוצים, איפה שרוצים. אין קידושין. הרי את מקודשת לי. אין. אתם זוכרים, הרי את מקודשת לי כדת. כדת משה וישראל. מה זה כדת? אז מה, כדת מוחמד? כדת ישו? ודאי שכדת משה וישראל. שמעת מה המילה כדת? כדת גימטריה 424, אומרים חז"ל, גימטריה משיח בן דוד. איך אומר אריזל? שיהודי אומר, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, זה כל זוג בפוטנציאל יכול להוריד נשמה של משיח הנה לעולם. זה מתוך הקדושה, מתוך ההבדלה וההפרשה, יכול להתגלות בתוך הזוג הזה משיח. מה טיטוס את כל זה רוצה להחריב? אפשר הכל, בלי מחיצות, בלי שום דבר. מסביר המהר"ל דבר שהוא פלא פלאות. אומר המהר"ל דבר כזה, אומר, אבל הוא דוקר את הפרוכת והוא אומר ניצחתי. מדרש אומר שהוא צעק, ניצחתי את אלוקי ישראל חסי שלום. ניצחתי, אני ניצחתי, הנה דם, יוצא דם. והוא לא הבין שמה שהוא רואה זה הדם שבנות ישראל, אותה טיפת דם שמבצבצת, כלשון הגמרא, זו אותה טיפת דם שבנות ישראל החמירו על עצמן בראיית דם, אפילו כגריס, אפילו כחרדל. טיפה אחת קטנה והן כבר מובדלות ומופרשות מהבעלים שלהן, עושות את ההפרדה המוחלטת של ימי הטהרה, והן נמצאים בקודש קודשים. הן שמות פרוכת בלתי נראית, אבל חזקה ויציבה, שיוצרת קדושה, ולא משנה באיזה תנאי זה היה, באיזה תנאים זה היה, לא משנה באיזה תנאים. רק ראו טיפה דם, זה החמרה, זה לא שם הגמרא, זה לא שם חז"ל, זה החמרה שלקחו על עצמם בנות ישראל. ראו טיפה דם כגריס, כחרדל, זה הבדלה. המסירות נפש של בנות ישראל על שמירת הטהרה במחנה הלא הגיונית, ההחמרה שהיא, כן, היא זו שמהפרוכת מבצבצת על טיפת דם הזו שמחזיקה באמת את עם ישראל מאז ועד עולם, והיא זו שתאפשרת בסופו של דבר בניין בית המקדש. למה? כי היא מאפשרת קיום של משפחה יהודית באופן מתוקן. כי יכול להתקיים מצא אישה מצא טוב. מצא אישה מצא טוב זה לא רק מצא אישה מצא, בייבוסון עבר, הוא פעם אחת מצא והפסיק לחפש, לא כמו מוצא אני את האישה מר ממוות, כל הזמן מוצא, כל הזמן מוצא מציאות, לא צריך למצוא, אישה מוצאים פעם אחת, פעם אחת לכל החיים, מצא אישה מצא טוב, מצא בלשון עבר זה טוב, וגם לא מצא אישה מצא טוב, במובן זה שהוא מסתכל על האישה, זה הכל דברים נכונים, הכל דברים נכונים, אבל זה לא רק זה, מצא אישה מצא טוב, וכל פעם שהוא מסתכל על האישה, הוא מוצא בטוב, מצא טוב, מסתכל ומצא טוב, מסתכל עוד פעם מצא טוב, מצא דברים טובים, רואה, מסתכל בעין טובה, מסתכל בעין טובה, מוצא דברים טובים, זה מצא טוב. אלא מצא אישה מצא טוב, זה אחרי שהאישה נותנת לו ללמוד להגיד לא טוב היות האדם לבדו. אחרי שהיא בהבדלה והפרשה ממנו, אז הוא מבין לא טוב היות האדם לבדו, ממילא כשהוא מצא את אשתו, זה מצא, מצא אישה מצא טוב. כשיש הבדלה והרחקה, אז אתה מייקר את הקרבה. אדם לא מייקר מה שבא לו בקלות, מה שזמין לו כל הזמן תחת האף, מה שהוא יכול לעשות מתי שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. זה אף פעם לא דבר יקר בעיני אף אדם בעולם, לא משנה באיזה תרבות, אף אדם. אני אגיד לכם יותר מזה, שרצו לקלל מישהו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקלל מישהו, את הקללה הכי נוראית, רוצה להגיד לו, אל תתקרב אליי, הוא אומר לנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך. אומרים כל חזן, מתפלים על זה, איזה מין עונש זה? אתה נותן לו את המזון שלו זמין, עפר יש בכל העולם, בכל מקום, אתה נותן לו מזון זמין כל הזמן לנחש, זה עונש? ולאדם אתה אומר, וזה התפך תאכל לחם? מה העונש לנחש? הוא אומר, זה בדיוק העונש. כי אם יש לך את האוכל כל הזמן, אתה לא צריך להרים את הראש אפילו פעם אחת לשמיים. אל תתקרב אליי, אל תפנה אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שום קרבה איתך. כשדבר הוא זמין, כשדבר הוא נוכחי כל הזמן, כשהוא הוא מצוי, הוא לא יקר, הוא לא יכול להיות יקר, אתה מזלזל בו. מתי אתה מתחיל להבין כמה הדבר הוא טוב, כמה הדבר הוא יקר, כמה הדבר הוא חשוב? ואתה בחוסר אליו, חסר. מתוך החוסר אפשר לראות את הטוב, מתוך החושך אפשר לראות את האור, מתוך החורבן אפשר לראות את הבניין. רק אם אדם יודע להרגיש רע בתשעה באב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, רק אם אתה יודע להתאבל, אם אתה יודע להיות עצוב על החוסר, אתה יודע לשמוח כשיש השלמה של החוסר. דברים פשוטים, רק אם אדם נמצא רחוק הוא לומד להעריך את הקרוב, את הקרבה. אם אדם יושב בדד, חי ישבה בדד העיר רבת עם, אם אדם יושב בדד, אז כשמגיעה חברה והוא נמצא עכשיו לא בדד, הוא מעריך שהמצורע היה יושב לא עלינו ולא על זרע ישראל, היה יושב שבעה ימים מחוץ למחנה, בדד יושב כתוב שם. אז כשהוא היה חוזר, הוא היה מעלה בדעתו לדבר לשון הרע עוד פעם? לא מעלה בדעתו, שבוע הספיק לו להיות לבד, הוא עכשיו אוהב את כולם. מי שאתה אוהב אתה לא מדבר עליו לשון הרע, מי שאתה אוהב אתה לא מדבר עליו לשון הרע. אז עכשיו הוא אוהב את כולם, הוא אוהב את כולם, הוא היה לבד, הוא היה בחוסר. זאת אומרת, בכלל הרעיון הזה של יהי אור, עכשיו קטע קצר, קטע קצר, אני חייב את זה לאריזל, קטע קצר, כמה שמות וכמה דברים, ותראו דבר פלפלות. אנחנו יודעים שהאור בוקע מן החושך, נכון? למה? כי זה גם לשון הזוהר הקדוש, אומר לת לנאור האלה אהו דנפיק מגוח השוחה, אין לך אור אלא זה הבוקע מתוך החושך, ודיברנו על זה פעמים רבות, מי שרוצה להסתכל בתוך הגפרור ונקודה שחורה, האור בוקע מן החושך. דיברנו על מה זה אור גבוה מאוד מאוד מאוד, שהוא בא לידי ביטוי, אם אדם מסתכל עליו בכלים לא מוכנים, אז הוא מקבל חושך בעיניים, הוא לא מקבל אור בעיניים, הוא מקבל חושך בעיניים. אור מתוקן גורם לך לראות, אור בעוצמה חזקה מדי גורם לך לא לראות, גורם לך לחושך. זאת אומרת, המציאות של חושך מאפשרת למעשה לנו להבין א', שאפשר לראות רחוק יותר, נכון? כמו בלילה שאפשר לראות עד הכוכבים הכי רחוקים, מה שביום אי אפשר לראות, אז אתה פתאום רואה בחושך יותר ממה שאתה רואה ביום. אבל מצד שני, החושך מלמד אותך שקרני האור, כשהם יורדים מהשמש הנה, הם יורדות, הם מגיעות מהשמש הנה, הם עוברות מסע שלם בחושך. נכון? הן עוברות בחושך. זאת אומרת, החושך הזה הוא מלא אור, מלא אור, מלא אור, רק הוא צריך כלי שיפגוש אותו. ברגע שהוא פוגש כלי, בין אם זה כדור הארץ, בין אם זה חללית ש... או לוויין ש... ששט בשמיים, אז החללית או הלוויין שפוגעות בהם, קרני האור העצומות והרבות שנמצאות בחלל, הופכות אותם למין כוכב בוהק, את אותו עצם שפוגש אותם. כמו כל מי שלמד ברמה של אפילו של תיכון. אופטיקה, הוא יודע את זה. זה ככה, קרן האור יוצאת, אם היא פוגשת משהו, היא חוזרת. נכון? לעין או לכל דבר שהוא. אז כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. נכון? וחושך על פני תהום. החושך נברא? לא, לא כתוב ויהי חושך. כתוב ויהי אור. חושך לא נברא, חושך היה שם, כמו המים. לא ניכנס לסוגיה עכשיו. גם המים, נכון? כתוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כתוב שהמים נבראו? לא כתוב שהמים נבראו. כן. סוגיה בפני עצמה מה העניין הזה. אבל, מה כתוב אחרי כן? ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. נכון? יהי אור ויהי אור. יפה מאוד. אומרים חז"ל, מה זה יהי אור ויהי אור? אז אנחנו יודעים ש... כל הרעיון של היהי אור זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו, אנחנו לא מדברים על אור של השמש, כי אור של השמש מתי הגיע?
מרביעי.
אלא אנחנו מדברים על אור רוחני, על האור הרוחני. אז האור הרוחני הזה, הוא בא, הוא יורד הנה לארץ באמצעות, אומר אריזל, ארבע מילואים של שם הוויה, שלוקחים שם הוויה י' כ' ו' כ', וממלאים את האותיות, כותבים שם אב, שם אב זה עין ב' זה 72 בגימטריה, כותבים אותו י' ו' ד' ה' י' אחרי זה ו' י' ו' ואחרי זה ה' י' זה 72 בגימטריה, אחרי זה שם סד כותבים י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו' ה' י' זה 63 בגימטריה סד, אחרי זה שם מה? י' ו' ד' א' א' ו' א' ו' א' א' 45 בגימטריה שם מה? ואחרי זה השם האחרון, ארבעה מילואים שם הוויה, שם האחרון זה י' ו' ד' ה' ה' ו' ו' ה' זה 52 בשם גימטריה, בגימטריה זה נקרא שם בן. אם אני מחבר אב, סג, מה, בן, אני מקבל מספר. מה המספר שאני מקבל אם אני מחבר את הזה? 232. זה נקרא רלב. 232, יופי. עכשיו, זה האור הכי גדול שיכול לרדת הנה באמצעות ארבע מילואים שם הוויה. היה, הווה ויהיה, בארבעת המילואים שלו, זה ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אור עצום שיורד הנה למציאות. אור רוחני עצום, שפע, שפע, אבל לא רק שפע גשמי. שפע רוחני, סיפוק, בריאות, שמחה, כל הדברים החיוביים שאפשר לחשוב עליהם, שהם ברמה לא רק חומרית, אלא גם רמה רוחנית, זה יורד באמצעות הארבע מילואים של שם הוויה. זה אור, שיורד מלמעלה למטה. יפה. עכשיו, האור הזה מצריך כלים. אז ראינו מה הכלים שהקדוש ברוך הוא בורא איתם את העולם, זה אותיות. נכון? ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. יהי אור, שימו לב, בספרים כתוב עם מקף, יהי מקף אור. תסתכלו, תראו, בחומשים, תראו, כתוב יהי אור מקף, מקף. כאילו מדובר במילה אחת. כמה זה יהי אור במילה אחת? אז יהי, כמה זה בגימטריה? 25. אור בגימטריה 207. 207 עבוד 25, 233. כמו 4 מילואים של שם הוויה והכולל. נכון? 232 זה 4 מילואים של שם הוויה והכולל. בדיוק אותו דבר. יהי אור והשמות של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רואים שכל השמות של הקדוש ברוך הוא במילואים שלהם שווים יהי אור. זה האור שיורד לבריאה. זה האור העצום שמקיף אותנו מאז ועד היום ועד בכלל, ושהקדוש ברוך הוא איתו מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. היה הווה ויהיה. היה הווה ויהיה כל הזמן. מחדש בטובו בכל יום תמיד. מעשה בראשית. יפה. עכשיו, אם אני כותב את שם הוויה, דיברנו על זה כמה פעמים, ששם הוויה אפשר לכתוב אותו בצמצום. מה זאת אומרת בצמצום? באופן מצמצם. מה זה נקרא באופן מצמצם? שאני כותב לאחור. לאחור. לדוגמה, י' כ' ו' כ', ועכשיו י' כ' ו', ועכשיו י' כ', ועכשיו רק י'. כותב אותו לאחור, מצמצם אותו. נכון? יש שיטה כמו נחמן, רק הפוך. מתחיל מנחמן ויורד לנון. בסדר? אותו דבר בשם הוויה. אם אני מסתכל על האותיות האחרונות, זה יוד, היי יוד. אם אני עולה מלמטה, מה יוד האחרונה? עולה להי וחוזר ליוד. זה יהי. זה נקרא יהי. היהי הזה בא משם. יפה מאוד. עכשיו תראו דבר שהוא פלא פלאות. אם לוקחים ופורסים את שם הוויה, לוקחים את שם הוויה, נגיד בעין ב', במילוי של עין ב', ופורסים אותו, אני כותב יוד, יוד וו ד', כן? יוד, יוד וו ד', הכל במילוי, אחרי זה יוד וו ד' ה', אחרי זה יוד וו ד' ה' וו, אחרי זה יוד וו ד' ה' וו ה', אז יוצא לי שם שהוא כמו נח נחמן, רק במילואים, באותיות ממולאות. השם הזה, הגימטריה שלו הוא 184. 184, כמניין דופק. דופק, כפד, קוף, פי, דלת, אותיות דופק, זה המניין של השם הזה. מה אני עושה בשם הזה? בשם הזה אני כדי להתקדם הולך אחורה. אני מתחיל ביוד, יוד וב דלת, אחרי זה אני רוצה להתקדם ליוד וב דלת, היי, נכון? הוא מתקדם ליוד וב דלת, היי. רוצה להתקדם הלאה, לא אומר לך תחזור אחורה, יוד, עוד פעם, יוד וב דלת, יוד, היי, ואז אתה יכול לקבל את הוו. אתה רוצה לקבל את ה' האחרונה? לא, תחזור אחורה, עוד פעם, יוד וב דלת, יוד, א', וב יוד וב, ואחרי זה רק אתה מקבל את ההשלמה לשם. התנועה הזו, שבשביל להתקדם אני הולך אחורה, היא תנועה שמאפיינת כל התקדמות שלנו במציאות בכל דבר. אדם מקבל החלטה טובה, מיד יש לו איזה עיכוב, טק, מקבל איזה קריאת כיוון, כן? מישהו מעכב אותו, משהו קורה לו. איזה תקלה, יש איזה תקלה שמחזירה אותו אחורה. עכשיו הוא מתגבר על התקלה, הוא מתקדם עוד צעד, מקבל עוד פעם חזרה אחורה. וכן זו הדרך. זו התנועה. התנועה הזו נקראת בלשון הקבלה דופק.
דופק?
דופק. כל דודי דופק. כשעושים דפיקה, יש פעימה, נכון? זה פעימה. והפעימות האלה לא סתם גם בגוף האדם וגם בכל דבר, הם סימן לחיים. לחיים. אם דבר הולך רק אחורה, או אם דבר הולך רק קדימה, ברציפות, בלי החזרות האלה, בלי דופק, זה דבר מת. כדי שדבר ירגיש חי, יהיה חי, הוא צריך שיהיה לו דופק. נכון? יפה מאוד. זה דבר מאוד פשוט. זה דבר מאוד פשוט. אתה צריך דופק. אתה צריך, בשביל לחיות, אתה צריך דופק. אתה צריך לדעת שחלק מהביטוי בחיים שלנו, זה שכדי ללכת קדימה צריך אחורה. בסדר? לפעמים כדי לבנות צריך חורבן. כדי לטוע עץ חדש אתה צריך לעקור את הישן. בשביל הוויה חדשה צריך היעדר, שון המהר"ל. כן? אתה צריך, בשביל לחדש אתה צריך לחזור אחורה לפעמים. זה הרבה פעמים זה יותר מובן אפילו מכל ההסברים שלי, כי אדם חווה את זה. הוא חווה את זה, עכשיו קיבל החלטה לשמור שבת באיזה הקפדה נוספת, באיזה דבר שצריך עוד להוסיף על עצמו או משהו כזה, תח, מישהו נכנס לו עם האוטו. עכשיו קיבלתי החלטה טובה, למה זה? ככה זה, ככה זה עובד, בסדר, לא להתרגש מזה. זה הדופק, דופק, זה הדופק, זה הדופק, זה סימן שאתה חי, סימן שאתה חי.
עכשיו אחרי ש...
שקשה זה סימן שאתה בעלייה. אם קל, זה סימן שאתה בירידה. נכון? בירידה זה רץ. קשה זה עלייה. קשה מזיעים. אין חוכמות. סימן טוב, אתה בעלייה. כשיש הליכה אחורה, אז זה רגע לפני שהאור הגדול יורד. נכון? רגע לפני שהאור הגדול יורד, אתה מתקדם לעוד אות, אתה צריך ללכת אחורה. אז כשאדם נמצא בנסיגה, כביכול, הוא צריך לדעת שזה רק, בדפיקה זה הפעימה. בין? אז עכשיו זה... קיבל את המכה פה עם הזה, זה הולך עכשיו חזרה עוד פעם, בין, יורד, עוד פעם הולך חזרה, אל תדאג, יותר גבוה, אין לך מה לדאוג, הופ, עולה, זה הדופק, זה דופק החיים. עכשיו נחזור לעניין שלנו רגע, ובסוף נקשור את הכל יחד. דיברנו על הבדלה. בואו תשמעו כמה עניינים שקשורים להבדלה, וזה גם קצת עורר אותי על זה אביגדור בשבת, אז אני בסייעתא דשמיא, אני מקווה שזה יהיה מובן. יש למדרש באיכה יש פתיחתא, יש
מדרש רבה באחר. יש שם במתוך המדרש 13 סיפורים של חוכמת בני ירושלים שבוחנים אותם. פעם זה בוחנים, רוב הפעמים זה התונאים בוחנים אותם, שבשבוע אנשים מאוד חכמים באותו זמן, הם בוחנים את חוכמת הילדים הירושלמים, ומדי פעם יש גם איזה קוטי שבוחן אותם או משהו אחר. בכל אופן, סיפורים כאלה. שמעו סיפור. אחד מהעיר אתונה בא לירושלים, אני ישר מתרגם לכם, בסדר? זה מתחיל ככה, בשביל שזה... אחד מאתנס עתה לירושלים. אחד מאתונה בא לירושלים. אשכר אחד מינוקה יאב לפריטים. ראה, פגש איזה תינוק אחד, נתן לו פרוטות, כמה פרוטות. אמר לזיל והייתה בעין וחופצים. אמר לו, לך תקנה ביצים וגבינות. ביצים וגבינות, טוב. מן דעת אמר לאח מליעידה, אי חופצה דאיזה חברי, ואידה אי דאיזה אוקמתי. עכשיו הוא מחזיק לו שתי גושים של גבינות, הילד הביא לו גבינות. הוא מחזיק לו שתי גושים של גבינות, והוא שואל את הילד, תגיד לי אתה, איזה גבינה של עז שחורה, איזה גבינה של עז לבנה. הילד, ילד ירושלמי, אמר לי, אי הוא את גברסה ואח מליעת עידה. הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא, תראה, יש לי שתי ביצים. הבאתי גם ביצים, לא רק גבינות. אומר הילד לאתונאי, הבאתי ביצים, אתה מוכן להגיד לי איזה של תרנגולת שחורה, איזה של תרנגולת לבנה? תגיד לי אתה איזה של תרנגולת לבנה, איזה תרנגולת של שחורה, אני יודע להגיד לך איזה גבינה של עז לבנה, איזה גבינה של עז שחורה. מה יש פה, מה מונח פה בדו שיח הזה שהמדרש תורח להביא אותו? סיפור של חוכמה. מה יש פה? הביא לו גבינה בביצים. זה שואל אותו שאלה נראית על פניו מופרכת, לא שייכת, והוא עונה לו באיזו תשובה מתחכמת, כמו יהודי עונה לו בשאלה. בסדר, מה החוכמה הגדולה בזה? אלא שיש ספר שנקרא דרשות המגיד, זה מישהו מהאחרונים שמביא, בשם הרב איסר זלמן מלצר, הוא מביא תירוץ יפהפה בעניין הזה. הוא אומר ככה, מה התונאי הזה רוצה להגיד לילד הירושלמי? התונאי הזה רוצה להגיד לילד הירושלמי, תראה, יש פה גבינה לבנה ויש פה גבינה לבנה, זו באה מאיזה שחורה או זו באה מאיזה שחורה, זה לא משנה, זו באה מאיזה לבנה, זו באה מאיזה לבנה, זה לא משנה, הכל אותו דבר, בסוף זה גבינה. תסתכל, אנחנו בני אדם, כולנו בני אדם, אתה מירושלים, אני מאתונה, מה ההבדל בינינו? אין הבדל, הכל אותו דבר. אין את ההבחנה בין ישראל לעמים, אין, אנחנו שווים, מה הבעיה? צא מההבחנות, צא מההבדלות, צא מהקדושה, צא מ... אנחנו כולנו ככל העמים בית ישראל, חס ושלום היה לא תהיה ככל העמים בית ישראל. מה עונה לו היהודי? מה עונה לו הינוקה? עונה לו הינוקה, יש פה שתי ביצים, לכאורה על פניהם שתיהם ביצים לבנות, לכאורה על פניהם אי אפשר לדעת מה הטיל לתרנגולת לבנה, מה הטיל לתרנגולת שחורה. אפשר לדעת? אדון, אפשר לדעת? אפשר לדעת? אי אפשר לדעת, נכון? אבל זה רק לכאורה. למה? כי אם הייתי מחמם את הביצה הזאת, הייתי משאיר תרנגולת שתדגור עליה, על הביצים האלה, מאחד היה בוקע אפרוח שחור, מאחד היה בוקע אפרוח לבן, הייתי יודע מאיזה ביצה, איזה ביצה שייכת לאיזה אימא. מה הוא עונה לו היינו כאן? הוא אומר לו, תשמע, אתה טועה. אתה יכול לראות יהודי רחוק, אתה יכול להיות יהודי שכף רגלו לא דרכה בבית הכנסת, שהוא לא חובש כיפה והוא לא מקיים תורה מצוות. הוא יהודי? ברגע תחמם אותו קצת, תעשה לו מסאז' ללב קצת, תדליק אותו, תראה איך הוא נהיה יהודי בשנייה אחת, איך הוא חוזר, איך הוא יושב בהודו בבית חב"ד בפסח וכולו אורות, איך הוא מגיע לרבי נחמן בראש השנה ושואג השם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד, ומוחא כפיים במשך שעה, שעה וחצי בהשם מלך. זה רק תחמם אותו, זה יהודי. ועל זה אדמור מסלונים מביא, אדמור מסלונים כתב ככה, שיום אחד הוא נכנס בזמן תפילת נעילה, סלונים בליטה נכנס לבית הכנסת בזמן תפילת נעילה,
פלא פלאות, הוא נכנס בזמן תפילת נעילה, הקהל בסילודים, כולם עם התליטות, זה זמן תפילת נעילה, זה כל נדרי זה זמן גבוה, זמן תפילת נעילה, זה הזמן הכי גבוה, כולם כבר כמו מלאכים, כבר לא אכלו ולא שתו, כבר לא רוצים לאכול ולא רוצים לשתות, כבר אחרי תפילות, כבר זה עיצומו של יום, רגע לפני שהשערים ננעלים, עיצומו של יום, אז האדמו"ר מסלוני רוצה לעמוד, לשאת דרשה, לעורר את הלבבות, זה עכשיו הזדמנות אחרונה, תפילת נעילה. והנה לבית הכנסת נכנסים חיילים רוסים, קנטוניסטים, זה נקרא. זה ילדים שנחטפו בגיל צעיר מאוד לצבא הרוסי, יהודים, נחטפו בגיל צעיר מאוד לצבא הרוסי, והשכיחו מהם כל סממן של יהדות. לא נתנו להם לאכול כשר, לא נתנו להם לשמור שבת. הפוך, דרבנו אותם לעבור על כל מצוות דת. אין הבדל ביניכם לבין חייל רוסי, אין שום הבדל. והילדים האלה גדלו ולפעמים עשרות שנים שרתו בצבא בלי לחלוכית של יהדות. והנה אל בית הכנסת של האדמו"ר מסלונים נכנסת קבוצה כזו, עם הבוץ על המגפיים, עם הנשק, גסים והעיניים עייפות, העיניים עייפות, והם עובדים שם מבולבלים, נכנסים, רואים את כולם מתליטות, והם עם הנשק ומדים מתונפים, הם לא יודעים לפתוח ספר, הם לא יודעים קרוא וכתוב בעברית, הם לא יודעים דפדף בסידור, הם לא יודעים כלום. הם עומדים שם בולבלים ונבוכים, עומד שם אדמו"ר מסלוני, הוא מתבונן בהם, ובעיניים מלאות אהבה הוא מסביר עכשיו משנה במסכת כלים. הוא אומר, יש משנה במסכת כלים, שהמשנה אומרת, כל הכלים, מדובר, כל כלים, כל שבים טהור, חוץ מכלב הים. יש משנה כזו, מה הפירוש? כל כלי שאתה תייצר מכל מה שנמצא בתוך הים, הכלי טהור. כלי טהור. חוץ מכלי שתייצר מכלב ים. תיקח אור של כלב ים, תרצה לעשות ממנו כלי, הכלי הזה לא טהור. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת, מה הכלב ים שונה מדולפין? מדולפין. מלוויתן. מה הוא שונה מזה? מסבירה הגמרא עיקרון. אומרת הגמרא, משום שהוא בורח ליבשה. אומרת המשנה, סליחה, משום שהוא בורח ליבשה. מה פשט? מה זה שהוא בורח ליבשה? מה זה שהוא בורח ליבשה? מסביר אדמו"ר מסלונים ככה. הוא אומר, כלב הים יכול להיות שנים לחיות במים, אין שום בעיה, חי במים. חי במים, הוא מרגיש טוב, נחמד לו במים. אבל בשעת סכנה, בשעה שהוא במצוקה, לברוח הוא בורח ליבשה. כל יתר יצורי הים שהם בזמן סכנה, דולפים, בזמן סכנה, לוויתן, בזמן סכנה, בזמן מצוקה, רודפים אחריו, לאן הוא צולל עוד יותר עמוק ונכנס עוד יותר למעמקי הים. איפה מקום, לאן הוא בורח? לים. למה? כי מקור החיות שלו בים. אין היגיון שאם אתה חי בים ומקור החיות שלך בים, שמתרגשת עליך סכנה, תברח למקום שוודאי אתה מת שם, ביבשה. זה היגיון של המשנה. אז אם ככה, מה קובע את המהות של כלב הים כיצור שהוא לא יצור ימי? זה שבזמן סכנה, בזמן מצוקה, הוא בורח ליבשה. אומר אדמו"ר מסלוני, הוא מסתכל על הקנטוניסטים ואומר להם, תראו, עכשיו אני אסתכל עליכם. עשרות שנים, אתם, כשלא בטובתכם, רחוקים. אתם רחוקים. לא תורה, לא מצוות. לא שום מנהגי יהדות, לא חגים, לא שום דבר. אבל עכשיו הרגשתם זמן של מצוקה, ברחתם לאן? לבית הכנסת. עכשיו אפשר להתחיל להתפלל. עכשיו אפשר להתחיל איפה היהודי מזוהה? למקום שאליו הוא הולך. אתה יכול לראות אנשים רחוקים, הגיע זמן סכנה, הגיע זמן צרה, לאן באים? לרב, קבל ברכה, לעשות פדיון נפש, נותנים צדקה, הולכים לאיזה ציון של איזה צדיק להתפלל. מיד מתקרבים. מיד מתקרבים. למה? מקום החיות שלהם זה פה. לא הזמן שהם בילו רחוקים ומחוץ ליהדות. אלא בדיוק רגע הסכנה מגדיר את המהות שלהם, מגדיר את האיכות שלהם. זה יהודי. מבדיל אותו מכל העמים. תחמם אותו קצת, קצת, תחמם אותו, מיד אתה תראה איזה ביצה מוציאה אפרוח שחור ואיזה ביצה מוציאה אפרוח לבן. ואם תרצו, זה האמא שדוגרת. האמא שדוגרת והאמא שמחממת והאמא שקובעת בסופו של דבר איזה ילד יצא לתרנגול, איזה תרנגולת לבנה ואיזה תרנגולת שחורה. זה ההבדל בין יהודי לגוי. אבל, הזכיר לי אבי בשבת, זה כתוב במדרש, מדרש באיכה. הזכיר לי אבי, שיהיה בריא בשבת, הזכיר לי את הגמרא בבכורות. יש גמרא בבכורות, שהגמרא שמה, לא הבאתי אותה פה, ואני לא חבל על הזמן, אז אני אגיד אותה ככה מהראש. הגמרא מספרת, הגמרא שמה מספרת, הגמרא בבכורות דף-ח', בעמוד א', היא עוסקת בזמני העיבור וההטלה. באלף, היא מדברת על זמני העיבור וההטלה של חיות שונות. שם היא כותבת שזמן ההטלה של תרנגולת זה 21 יום. מהרגע שהביצה מתאווה, מתחילה להתאוות עצה, עד הרגע שהיא נפלטת החוצה 21 יום. יפה מאוד. בבחורות ח' דף ב', בעמוד ב', הגמרא מדברת על ויכוחים שהיו לרבי יהושע בן חנניה עם סבי דרי אתונה. מה זה סבי דרי אתונה? האנשים הכי חכמים בעולם. לא יהודים, הכי חכמים בעולם, אנשים בעלי אינטליגנציה מיוחדת. יש שם סיפור שלם שהם הסתירו את עצמם, והקיסר אומר לרבי יהושע בן חנניה, לך תמצא אותם ותביא אותם אליי. ורבי יהושע בן חנניה מגיע, מוצא אותם, הוא אומר, איך מצאת? הוא לא מגלה. ואז הם אומרים לו, אתה יודע מה, אם אנחנו נשאל אותך שאלות ואתה תדע להשיב על כל השאלות, אנחנו נבוא איתך לקיסר. בסדר, זה פחות או יותר הסיפור, זה לא הנושא שלנו הסיפור. רק שתי מילים על רבי יהושע בן חנניה. על רבי יהושע בן חנניה אומרת המשנה באבות, אשרי יולדתו. אשרי יולדתו. למה? למה אשרי יולדתו? כל יתר החכמים שם שמוזכרים, זה בורסות שאינו מעבד טיפה, זה כמעיין המתגבר, כל אחד יש לו איזו תכונה. מה זה אשרי יולדתו? אשריה של אמא שלו. מה התכונה שלו באשריה של אמא שלו? אז חז"ל מסבירים שזה פשוט. הוא כבר בזמן שהיא הייתה מעוברת, הייתה הולכת יושבת בתי כנסיות. שהעובר ישמע תורה, ומרגע שהוא נוצר האוזניים שלו שמע תורה, שמעו תורה. וכשהוא היה נולד, אז היא לקחה אותו לבית הכנסת לשמוע תלמידי חכמים לומדים תורה, וכן על זו הדרך. ממילא כל החוכמה העצומה שהייתה באותו טענה היא בזכות אמא שלו. אז הוא היה חכם עצום, חכם אדיר, כן? ברוב הוויכוחים, ברוב הוויכוחים, רבי יהושע בן חנניה, זה רוב הוויכוחים שלו עם סבי דרי אתונה או עם חכמי הגויים, עם הקיסר, זה ויכוחים שלו. היה גאון, גאון עצום. יום אחד, כולם מכירים את זה בטח. בת הקיסר אומרת לו, לא נאה שתורה כזו מעודרת, תורה כזו גבוהה, תהיה בגוף כזה לא נראה יפה, שלא נראה יפה, חואב. אז הוא שמע את זה. אמר לה, תשמעי, היין של אבא שלך, למה מונח יין כזה משובח, היין הכי טוב בעולם, מביאים לאבא שלך, מניחים אותו בכדי חרס, תהיה חכמה, תכניס את זה ליין כזה משובח, מגיע קנקנים מזהב, תכניס את זה לאבא שלך, יש הרבה קנקנים מזהב, תמלאי לו יין בקנקנים של זהב, אז מילה על קנקנים של זהב, הביאה לאבא שלו לשתות, שתה חומץ. בא אל רבי יהושע בן חנניה, אמר לו, מה עשית? איזה מין עצה נתת לי? מה הקנקנים של זהב? אמר לה, זה בדיוק העניין. לפעמים דבר טוב, טוב מאוד, צריך להיות שמור באריזה, לא משהו. אם הייתי יותר מכוער, הייתי עוד יותר חכם. ככה נענה לה, היה חכם גאון. זו רבי חנניה, רבי יהושע בן חנניה, אחת השאלות שהוא שם נשאל על ידי סבי דרי אתונה, זה את השאלות הבאות. הם מביאים לו שתי ביצים. הסיפור שראינו במדרש, זה הילד הביא את הביצים, הינוקה. פה הם מביאים לו שתי ביצים. אומרים לו, תגיד לי, איזה ביצה? תגיד לנו, אדון רבי יהושע בן חנניה, אתה חכם, זה ביצה, יש פה שתי ביצים. תגיד לנו, איזה של תרנגולת לבנה, איזה של תרנגולת שחורה. בדיוק הפוך מהסיפור במדרש. אומר לו רבי יהושע בן חנניה, הוא לא מתבלבל, לוקח שתי גבינות, שתי חביצים, שתי גבינות, אומר להם, זה אחד של איזה שחורה, אחד של איזה לבנה. אתם יכולים להגיד לי איזה של איזו, אני אגיד לכם על הביצים. מה זה הוויכוח הזה? זה בדיוק הפוך מה... מה יש פה? מה הגמרא רוצה לומר לנו? גמרא, בכורות, דף ח', גמרא קדושה. כן, מי שקורא את הגמרא הזו מקיים והגית בו יומם ולילה, מקיים, זה תורה, זה ללמוד. אז מה יש בזה? צריך להבין מה מונח בזה. אומר הרשב"א זה ככה, שאלת צבי דבעתונה היא שאלה מעמיקה, שאלה מעמיקה מאוד, והתשובה שהם מצפים לקבל היא לא תשובה סתם. הם רוצים לראות שמי שהיה מולם ושמע את השאלה הבין אותה גם. מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, תראה, יש פה שתי ביצים. זמן ההטלה של ביצים כמה הוא? 21 יום. הם אומרים לו, יש פה שתי ביצים, שתי פעמיים 21 יום. 21 יום אחד זה ימי בין המיצרים, 21 הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. 21 יום השני זה ימים שחורים, זה תרנגולת שחורה. ו-21 ימים השניים זה הימים שבין ראש השנה לשנה רבה. לשנה רבה זה גם 21 ימים, זה ימים לבנים. תגיד לנו, אדוני היקר, למה אתם צריכים שתי מערכות, זו כנגד זו, 21 ימים שחורים, 21 ימים לבנים? רק תסביר לנו, מה העניין הזה? מה ההבדל בין ה-21 ימים האלה ל-21 ימים האלה? מה ההבדל? אצל גוי יש הבדל, שנת שמש, יש הבדל בין יום ליום, אין הבדל, מה ההבדל? אומר להם רבי יהושע בן חנניה, תראו, יש פה שתי חתיכות גבינה. אצל יהודי אין הבדל בין, אין מערכת אחת שחורה ומערכת אחת לבנה. אצל יהודי יש פעמיים 21 ימים, זה הכל נכון. אבל כל ה-21 ימים האלה זה ימים גבוהים, שניתן להשיג בהם קרבת השם. גם בימי בין המיצרים, זה לא ימים רעים. לא. זה ימים גבוהים מאוד, אפשר להשיג בהם את אור הבורא וקרבת הבורא ודבקות הבורא, בדיוק כמו שאפשר להשיג ב-21 הימים שבין ראש השנה לראש השנה רבה. אין הבדל, אין שום הבדל, אלא מה? נהפוך הוא, כתוב, איך כתוב? כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. בימים שבין המיצרים, אומרים חז"ל, אומר אריזה, אל תקרא כל רודפיה, זה הוא מביא על תשעה באב, אל תקרא כל רודפיה, תקרא כל רודף י"ק, רודפיה, כל רודף י"ק, השיגוה, השיג ו"ק. אתה יכול להגיע ל-י"ק ו"ק אם אתה רודף אחרי אור השם בימי בין המיצרים, כל רודפי י"ק השיג ו"ק, השלמת את שם השם י"ק ו"ק, מתי? בין המיצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב. זה שתי גבינות. אז למה של איזה שחורה ואיזה לבנה, אומר להם? למה אחד אומר להם איזה, אם אתה רוצה, אם זה התיאוריה שלך ה-21 ימים האלה זהים ל-21 ימים האלה, אז למה אתה אומר איזה שחורה ואיזה לבנה? אז תגיד, יש לי שתי חתירות גבינה, אין אצלנו הבדל בין איזה שחורה לאיזה לבנה. אלא, או אתה יודע מה, למה שאל אחר, למה עיזים, למה לא פרות, פרה או כבשה שחורה וכבשה לבנה? יש גבינות גם של כבשים, גבינות של פרות, נכון? למה דווקא עיזים? אומר הרשב"א דבר שהוא מדהים. אומר הרשב"א כאן, ביום הכיפורים אנחנו לוקחים שני שעירים, שעיר, שעיר המשתלח, שזורקים אותו, משליחים אותו לעזאזל, מהצוק, ואחד להשם. שני השעירים האלה צריכים להיות שווים במראם, שווים בקומתם, שווים בדמיהם, בדמים שלהם. שווים. אבל אחד נזרק לעזאזל, שחור, ואחד עולה קרובה להשם, לבן. ואי אפשר אחד בלי השם. אי אפשר רק לקחת את הלבן להקריב קורבן להשם. אם אין שליח לעזאזל, שנזרק לעזאזל, אין כפרה בשעיר השני. אין כפרה. והם צריכים להיות שווים. גבינה וגבינה. שווים. זה לא אחד שחור אחד לבן במובן של רע וטוב, אלא במובן שזה מכין לזה. 21 הימים של בין המיצרים מכינים את האפשרות שלנו להגיע לקרבת אלוקים עוד יותר גדולה ועוד יותר גבוהה ב-21 הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. זו הייתה התשובה, זו התשובה של רבי יהושע בן חנניה. אנחנו נמצאים עכשיו באמת בזמן שהוא מאוד מאוד גבוה ומאוד מאוד מסוגל, כי יש לנו את הילולת האריזל, שצריך להבין מי זה היה אריזל, מי זה היה אריזל בשביל
אנחנו בכלל יכולים להוציא מילה מהפה כשמדובר באריזל. אריזל כותב, אריזל כותב, שאלה צריך לחמם אותי הרבה בעניין הזה, וזה בעיה גדולה. אריזל אומר ככה, בוא רגע, תנו לי שנייה אחת. רציתי להראות לכם כמה דברים קטנים שלא קשורים דווקא. אחד, רציתי להראות לכם לפני אריזל מדרש פלא פלאות. לא יודע איך לא ראיתי אותו עד היום, ראיתי אותו אבל לא שמתי לב אליו. תקשיבו מדרש, אומר המדרש, מדרש ואיכה, אומר המדרש, 3 שנים ומחצה הקיף אספסיאנוס את ירושלים, והיו עמו 4 דוכסים, היו לו 4 מחלקות מעמים שונים. תקשיבו, זה עמים היו עם אספסיאנוס, משהו פלא פלאות. דוכס דערביה, ערבי, דוכס דערביה, ערבי, דוכס דאפריקה, אפריקאי, לא יודע אם אריתראי, אפריקאי, זה אפריקה, זה יכול להיות סודני, לא, מצרי, דוכס דאלכסנדריה, זה המצרי, ודוכס דפלסטיני, כולם מוזמנים לראות, ודוכס דפלסטיני, לא יודע, זה פלא פלאות בעיניי, אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה פלא פלאות בעיניי, הפלסטיני, אחד מהדוכסים של אספסיאנוס. טוב, אומר האריזל ככה, אומר האריזל, אתם יודעים, היום זה ה' אב, הלילה, ה' אב. החודש אב הוא החודש החמישי במניין החודשים שאנחנו מונים מניסן. היום החמישי זה ה' אב, זה היום החמישי בחודש החמישי. חודש אב הוא כנגד אהרון הכהן, שהוא הרועה החמישי. אהרון הוא הרועה החמישי, נכון? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון. במגילת איכה כמה פרקים יש? 5 פרקים. בתשעה באב כמה עינויים? 5 עינויים. אכילה ושתייה, נכון? רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. 5 עינויים. 5 עינויים. בהוד, אהרון, הרועה החמישי, הספירה שלו זה הוד. הוד זה הספירה החמישית. נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. חמישי. זה הספירה החמישית. מה הקשר של העניין הזה של 5? תמיד צריך לזכור, תמיד צריך לזכור שבלג בעומר, יום הפטירה, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא גם קשור ל5. הוא היום החמישי בשבוע החמישי. גם הוא כנגד הוד דהוד. הוד דהוד. מה שני החכמים האלה קבעו את ה5 של ה5 כיום ההילולה שלהם? מוסבר, במערכו מסביר את זה ואחרים מסבירים שהוד דעוד זה המקום הכי נמוך שאפשר להגיע לבחינת האור בספירות. היסוד הוא קצת כמו המלכות, אין לו מגרמי דלו כלום, הוא מקבל גם מלמעלה, רק הוא משמש צינור להמשכת השפע למלכות. אז הספירות שעדיין יש בהם אור כדי להעניק להעביר דרך היסוד למלכות זה עד עוד. האור יורד מכתר, יורד, משתלשל, משתלשל, משתלשל. כל פעם שהוא יורד, זה האור היותר גבוה יורד למקום היותר נמוך. כשרשב"י מכוון את יום הפטירה שלו ללג בעומר, יום החמישי בשבוע החמישי, הוא מכוון לתת לנו אפשרות להתגבר על הספירה הקשה הזו. זמן קשה מאוד. עוד זה דבה עליי ליבי, עוד תפכו את האותיות, זה דבה. כאב. זה יכול להיות יום מאוד, מאוד מכיר. אותו דבר עושה האריזל ביום ההילולה שלו. הוא לוקח את היום הכי קשה, היום החמישי בחודש החמישי, ומעלה אותו באמצעות מה? באמצעות מה שהוא נפטר. ובזמן הפטירה, פעם דיברנו על זה, אני לא יכול להרחיב עכשיו, שזה העלאת מן. העלאת מן, זה כמו ריצ'רץ', מעלה אור מלמטה למעלה, מעלה מן, דן, 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 ואז יורד מים תחורים. מי שזוכר, זוכר, מי שלא, לא קרה שום דבר. יפה. יש אצל אריזל שבחים. אתם יודעים, אריזל הוא זה שכותב, ושמעתי גם כן ממורי זל טעם אחר, והוא כי אז במנחת תשעה באב נולד המשיח הנקרא מנחם. כמו שנזכר במדרש באיכה רבתי. מנחם, זה אריזל מביא זה בשאר הכוונות. אדם צריך לדעת, זה לא סתם מובא בשאר הכוונות. שבזמן מנחה נולד משיח צדקנו. זה לא סתם. אתה צריך להבין את הנקודה הזו. מה זה העניין הזה? שבזמן החורבן הכי גדול, קראנו עכשיו שרוב השריפה הייתה בעשירי, ותוקף השריפה הייתה באותו זמן, ואריזל אומר, אתה יודע מה? ונולד משיח. זמן הכי קשה, נולד משיח. מה פשט בדבר הזה? מה פשט? יש לזה, אפשר למצוא לזה הרבה, אתם יודעים, זה יש כתוב, קראנו קודם, איכה יעיב בפוע אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל, ולא זכר דום רגליו ממפו. איכה יואם זהב, ישני הקטם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. מישהו ראה פעם אבנים משפחות? יש דבר כזה? אבנים משפחות? מה הם משפחים? אבנים משפחות? או הכתוב ממשיך, זה מי שכתב את איכה זה ירמיהו נביא. בני ציון העיקרים המסולאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. בני ציון העיקרים עליהם נאמר איכה נחשבו. מה זה תשתפכנה? אבן אומר האריז"ל, אבן זה נוטריקון אב בן. החומה שעם ישראל מורכב ממנה היא חומה שמבוססת על לבנים, שזה אב ובן, אב ובן, אב ובן, אב ובן. זה הלבנים. אבן, 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 אבן. אב ובן. מה קורה שהילדים, חס ושלום, חוץ לכבוד יושבים פה, אבל רואים את זה בעיניים, נשפחים בחוצות. האבנים של עם ישראל נשפחים בחוצות. שאתה רואה ילדים שפוחים בכיכרות, שטועים, חס ושלום מסוממים, כל מיני דברים כאלה. אתה רואה אותם שפוחים. בנפה, ביפה, בלא יודע באיזה מקומות עזויים. גם יכול להגיד, אמא, אבא, יכולים להגיד, הילדים האלה, מי רוצה, עזוב אותי מהם, הם שפוכים. מה אתה צריך לדעת? מהילדים האלה בני הארץ. אחד מהם, זה יכול להיות המשיח. אף אחד לא יתבלבל בדבר הזה. מובא במדרש דבר, יום אחד זה יהודי, אני לא זוכר את השם, עכשיו חורש את השדה, בא אליו איזה ערבי, גילה לו אליהו הנביא כערבי, בא אליו איזה ערבי, ערבי אומר לו, אתה יודע, חרב בית המקדש. לא, הוא רואה את הפרה שלו מתיישבת לו, מפסיקה לחורש. הוא לא מנסה להקים אותה, הוא לא קמה. עובר שם איזה ערבי, אומר לו, מה אתה לא מבין למה היא לא קמה? נחרב בית המקדש, היא לא קמה. היהודי הזה לא יודע את נפשו, מה הוא יעשה? חרב בית המקדש, דבר נורא ואיום. אומר לו ערבי, אבל אתה יודע? ועכשיו נולד משיח. מיד הקמה, הפרה קמה, ממשיכה לחרוש. היהודי עוזב את המחרשה, עוזב את הפרה, אומר לו ערבי, לאן אתה רץ? הוא אומר לו, אני הולך עכשיו, אני מחליף מקצוע. בזמן שמשיח בא, אנחנו, לא, העבודות הקודמות לא רלוונטיות. הוא אומר לו, מה אתה הולך להיות? הוא אומר לו, אני הולך למכור חיתולים לילדים. אני הולך עכשיו להתעסק עם ילדים. אומרים חז"ל על המדרש הזה, אומרים, מה זאת אומרת הוא הולך להתעסק עם ילדים? בזמן שמשיח בא אתה צריך לתת את כל מה שיש לך לילדים, כל מה שיש לך. זה הזמן עכשיו לחנך, זה הזמן עכשיו לתת, זה הזמן עכשיו לאהוב, זה הזמן עכשיו לחבק, זה הזמן עכשיו להיות איתם. מה הוא הולך לעשות? חיתולים. אומר לו ערבי, למה חיתולים? הוא אומר, אני מחפש את הילד הזה. הוא שואל את הערבי איך קוראים למשיח. הערבי אומר לו, מנחם בן חזקיה. אז הוא רץ, אומר, עכשיו אני הולך למכור חיתולים, ואני אעבור ילד למכור חיתולים לאמא שלו וישאל אותה, חזקיה, מנחם בן חזקיה, אני רוצה לשמוע איך קוראים לילד שלך, עד שאני אמצא את המנחם בן חזקיה הזה. והוא הולך ומתחיל למכור חיתולים, איך קוראים לילד שלך, שלום עלי, איך קוראים לינקלה, לא מוצא מנחם בן חזקיה. ויש שם איזה אישה אחת סביב באותו מקום שהוא מוכר שם את החיתולים, שהיא לא מה לקנות חיתולים, לא אכפת לה, הבן שלה הוא זרוק, הוא נראה, הוא אף פעם לא נקי, בלי חיתולים. ואז יום אחד הוא אומר לה, תשמעי, אולי תקני לילד של החיתולים. אז עזוב אותו, הוא יגדל גם ככה, וואש, הוא עזוב אותו, תראה, כולו פצע, חבורה, עזוב אותו. הוא אומר לה, איך קוראים לילד שלך? הוא אומרת לו, מנחם בן חזקיה. אולי את יודעת, הוא יהיה משיח. איך כל התמונה משתנית פתאום כשאתה יודע שהילד שלך זה המשיח? פתאום כל הפשלות שלו נמחקות, העצלנות שלו נמחקת, החוצפה שלו נמחקת, הלכלוך שיש עליו ואיזה סוג של, לא משנה מאיזה צורה, מתנקה, זה כבר לא שייך. תשתפכנה אבני קודש. זה בני ציון, זה בני ציון. כל אחד מהם הוא יקר, הוא תכשיט, תכשיט, הוא נזר. כן, אני רואה. אנחנו נעבור עכשיו רגע לשבח שניים של האריזל. שבח שניים, חייבים. מי שמרגיש עייף או כל דבר אחר מוזמן או צריך ללכת, כל דבר שלא ירגיש לו נוח. אי אפשר בלי שבחים של האריזל. תשמעו דברים שאוזן לא שמעתם, אוזן לא שמעתם. תקשיב מה אומר האריזל. אמן כן יהי רצון. אומר האריזל ככה, עוד כתב שם בדף ד' עמוד ב', וזה לשונו. ובעניין השגתו, זה רבי חיים ויטל מספר על מורו האריזל, בעניין השגתו אמר לי כי בתחילת ימי השגתו היה תורך לפעמים שבוע אחד על מאמר אחד מן הזוהר כדי להבין אותו. כשאתם חושבים שבוע אחד, הוא היה שעתיים ביום, שבוע אחד זה מהבוקר עד הלילה כולל, ולא היו אומרים לו פירושו, אם כן נמצא שלא הייתה תורה היא שלו. חיים ויטל התפלא עליו, אומר לו, רבנו, אתה יכול לשאול את המלאך, יגיד לך את הפירוש, למה אתה צריך שבוע להתאמץ? אומר לו אריזל, תראה, אם אני לא אתאמץ על זה, זה לא שלי. אז מהשמיים לא מגלים לי, כדי שכל השגה שאני אגיע אליה יהיה שלי. זה, ילדים צריכים לשמוע את זה, צריכים לדעת שמה שאתה מתאמץ עליו, מה שאתה עובד עליו, זה יהיה שלך, וצריך שהוא יחדש בשכלו מעצמו בתורה מה שקיבלה נפשו בחלקה בהר סיני כנודע. כל יהודי צריך ככה. כל יהודי יכול להיות אריזל. כל יהודי. יקדיש שבוע למאמר, שבוע למאמר, ויוכל גם הוא להיות אריזל. אומר אריזל דבר שהוא פלא פלאות, שהוא דבר. אומר ככה. והיה מוריזל אומר, זה זכרו, זה רב חיים ויטל מספר על אריזל. והיה מוריזל אומר כי מי ששכלו זך בדק וחריף לעיין ההלכה בשעה או על הרוב בשתי שעות, ודאי שטוב לו מאוד שיתרח אותה שעה או שעתיים בעיון נסיבה נסתרת. מי שנמשך להלכה ותופס הלכה ומבין הלכה, שיעסוק בהלכה, דבר טוב מאוד. אבל מי שמכיר בעצמו שהוא קשה העיון ותורח בו זמן הרבה עד שיעיין ההלכה, לא טוב הוא עושה, ודומה למי שמשבר כל היום קליפות האגוזים ואין אוכל מה שבתוכם. עד שהוא מגיע להבין את ההלכה, שבר קליפות, שבר קליפות, שבר קליפות, כבר אין לו כוח לאכול, כבר עבד לו התיאבון, כבר הוא לא שם. ויותר טוב לו שיעסוק בתורה עצמה, בדינים ומדרשות וסודות. סודות כל אחד. כן? אדם צריך ללכת למקום שבו הוא מפיק תועלת מהלימוד שלו. מפיק תועלת. לא שאדם יכול לחיות די הלכה, ודאי שלא. אבל השאלה איפה הוא שם את עיקר הלימוד שלו, איפה הוא שם את עיקר העניין שלו. אריזל, אדם צריך לשים את עיקר העניין שלו, איפה שהוא מפתח בו, איפה שהוא צומח, איפה שהוא מקום מגדל אותו. צריך שיהיה לו מגדל עוז, מקום שמגדל אותו, מגדל אותו, מגדל. אומר ככה, אוי תתי אריזל, אומר ככה, כל אדם מישראל יכול לחדש חידושים בתורה כפי חלקו, מה שאין חברו יכול לחדש. כל אדם מישראל יכול לחדש חידושים בתורה כפי חלקו, מה שאין חברו יכול לחדש. כל אדם, הוא לא אומר רק מי שלומד בישיבה, הוא לא אומר רק מי שכל היום עוסק בתורה, כל אדם יכול לחדש. כל אדם, זאת אומרת שאם כל אדם יכול, כל אדם חייב לחדש. אם יש אצלך חידוש, אם יש אצלך חידוש ואתה לא מחדש אותו, אף אחד לא ידע עליו, כי אין לי שום יכולת לחדש את החידוש שלך. אז עובד חס ושלום מהעולם חידושים, עובדים, לכן צריך להקדיש לזה את הזמן. אומר ככה,
כתב רבינו חיים ויטל בשבח רבינו יצחק לוריה זצ"ל, וכתוב בשאר טעמי המצוות פרשת נוח, וזה לשונו, עניין הריגת בעלי חיים כבר נזכר בפרשת יתרו, כי שום בריאה לא נבראת לבטלה ואסור להרוג אותה שלא לצורך. ומורי ז"ל היה נזהר שלא להרוג שום רמס מן הרמסים, אולי הורג ג'וקים, כלום, אפילו מן הקטנים והפחותים כגון פרושים וכינים וזבובים וכיוצא באלה, ואפילו היו אלה מצערים אותו. כמה צריך להיזהר בכל בריאה, כל בריאה של הקדוש ברוך הוא. והיה מורי ז"ל נזהר, נזהר מאוד, שלא לחתוך שיער הזקן כלל, לא בתער ולא במספריים, לא למעלה ולא למטה, בשום מקום מן הזקן. מקווה ששירי שיר נרדמה רק את זה.
לא, היא מתעדכנת. אני דואגת לעדכן אותה.
נסיים רק רק בדבר אחד. טוב, אומר ככה, וראיתי למורי ז"ל נזהר בתכלית הזהירות שלא לדבר כלל בבית הכנסת אף שלא בשעת התפילה, שלא בשעת התפילה, עכשיו אין תפילה בתוך בית הכנסת, הרי ז"ל לא היה מדבר דיבורים שהם לא קשורים לתפילה, לא מדבר בכלל, וכמעט שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה לא היה רוצה לדבר, כדי שלא יימשך מזה איזה דיבור של חול. כמה צריך להיזהר בדיבורים של תפילה, אי רצון, זכות האריזה להגן בעדינו, ונזכה בעזרת השם לתשועה באב, השם ימלא כל משאלות לבכם לטובה, ימלא כל חסרוננו וחסרונכם בטוב ונעימים בעזרת השם, בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש, אמן כן יהי רצון, סלע ועת, רבי חנינא בן הקשיא. אחרי הקדיש